שהוא הראה לנו עוד פעם את מה שהוא השתיע, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ועל זה אנחנו צריכים להודות. עוד החובה שלנו היא כדרך שאנחנו חייבים לקיים זכור ימות עולם, כך אנחנו חייבים לקיים בינו שנות דור ודור. אנחנו חייבים גם זכור ימות עולם, גם לדעת את מה שהנחילו לנו אבותינו. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. זכור ימות עולם, צריך לזכור ימות עולם. נוסף, בינו שנות דור ודור, ובינו שנות דור ודור, כאן צריך כבר בינה, וצריך כאן בינה יתרה. זה כבר דבר ששייך לתורה שבעל פה, שעל אביך ויגדך. זה שייך לסחור ימות עולם. זקניך ויאמרו לך, זה שייך לבינו שנות דור ודור. זה שייך לבינו שנות דור ודור. זקניך ויאמרו לך, אנחנו צריכים לשאול וללמוד מזקנים נתבונן, בינו שנות דור ודור. זקניך ויאמרו לך, פשוט להבין שנות דור ודור, מה קורה, מה הולך, מה מתכוונים לומר לנו. וזה דבר שצריך בינה, ובינה יתרה, ואת הבינה הזאת אנחנו חייבים לשאול, ללמוד מתורה שבעל פה. בינו שנות דור ודור, מה קורה איתם? ודאי שחוץ מהתודה שאנחנו חייבים להודות, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא אותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם ולדוד בן הבתרים, היא שעמדה לאבותינו ולנו, כמו שכתוב בהגדה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל בוודאי שמכיוון שזה בכל דור ודור קורה, אז על זה נאמר בינו שנות דור ודור. כל דבר ודבר צריך להתבונן בו לגופו ולדעת להבין אותו. מה רוצים מאיתנו בעמד עלינו לחלותינו של הדור הזה? זה קורה בכל דור ודור, אבל בכל דור ודור צריך לקיים בינו שנות דור ודור. אנחנו צריכים ללמוד לנסות להבין מה קורה, מה מבקשים מאיתנו ללמוד, מה מצפים מאיתנו, ומה אנחנו צריכים לעשות הלאה. מה הלאה? לאן אנחנו הולכים? מה הלאה? מה צפוי? זה הרי הפירוש בינו שנות דור ודור. אי אפשר להבין את ההווה בלי להבין לאן הוא הולך, לקראת מה הוא הולך. אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים, מה קורה הלאה. אנחנו עומדים באיזשהו מקום, קרה מה שקרה, אבל הרי זה לא נעצר פה, אנחנו יודעים. זה הולך הלאה. לאן הולכים איתנו? לאן מובילים אותנו? זה הרי מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותה. הוא לא מבקש מאיתנו לא רוח הקודש, לא דברים שאין לנו כל שייכות עליהם. לא רוח הקודש, לא גימטריאות, לא נבואות, לא שום דבר. הוא לא מבקש מאיתנו שום סימנים או הקדוש ברוך הוא מבקש בינו שנות דור ודור. בינו שנות דור ודור זה הכוונה להתעמק ולהבין, אך ורק זה, להבין. אז להבין אנחנו צריכים מתוך הנתונים שבידינו. הנתונים שבידינו הם מספקים לנו את הכלים להבין, ואת הדעת שאותה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז הדעת בצירוף הנתונים שבידינו, אותם, איתם אנחנו צריכים לעבוד כדי לקיים בינו שנות דור ודור, ולדעת מה רוצים איתם. מה הלאה? מה רוצים איתנו כעת? מה עשו איתנו? ומה הדבר הזה מלמד אותנו? ופחות או יותר לקראת מה אנחנו הולכים? שוב, חלילה, כן, אל יבוא אף חסר דעה להעלות על דעתו שמדברים פה דברי נבואה או דברי... טוב, מי שמחפש את זה ילך למקום אחר. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים שום דבר מה יהיה. אנחנו רק יודעים שאנחנו צריכים לנסות להבין את מה שקורה. הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו ללמוד, להתעמק ולהבין את מה שקורה. זה הכל. ננסה קצת להבין, ובדרך הטבע, בדרך הטבע, כשמנסים להבין דברים ולהעמיק בהם, אז קורה שהדברים הם קצת קשים. הם יכולים להיות קצת קשים. בדרך כלל השעה, כשישנה שעה גדולה, אז יש בה משהו משקר. משקר בכף, אני מתכוון. משהו משקר, משהו שהוא, כאילו. אותו משקר בכף, הוא גם משקר בקוף. ואם רוצים להתבונן, אז צריכים להתבונן דרך. אנחנו הרי יודעים שזה לא נגמר, אבל זה לא נגמר, לא נגמר, שום דבר לא נגמר. לא קרה כאן שום דבר שהוא קרה, שעמד מישהו לחלותינו והקדוש ברוך הוא הצילנו מיד. אבל כיוון שהדבר הזה קורה בכל דור ודור, אין בזה כל כך מן החידוש. וכמובן, כל פעם צריכים להודות מחדש, להודות על הצלת חיים, כמובן. אז ננסה קצת להבין. יחד עם ההודעה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. זאת, ננסה, נשתדל לקיים בינו שנות דור ודור. מטבע הדברים, להצטרך לדבר קצת דברים עקרוניים וקצת דברים שהם יותר קרובים למעשיים. אפילו שאנחנו לא, בדרך כלל אני לא רגיל בזה, דברים מעשים אני פשוט לא יודע. אבל עד כמה שנחוץ לבינו שנות דור ודור, יחד עם ההודעה שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלה שהוא הציל אותנו, אז אנחנו צריכים להודות הודעה מיוחדת שהדבר הזה נעשה לא על ידינו. ועל זה מגיעה תודה רבה מיוחדת לקדוש ברוך. לצערנו במצב של היום, לצערנו ודאבוננו במצב של היום, אילו ידינו הייתה בניצחון כזה, אז חלל העולם היה מתמלא בדיבורי חילול השם, בדיבורי נעצה כאלו, שלא היה לנו איפה להתחבא. אז שוב, תודה רבה מיוחדת שאותה הצלה נקלה מידיהם של מחללי שם שמיים ונעשתה בידי מי שעל ידו לא מתחלל שם שמיים. אנחנו זוכרים את זה, את התחליפים לישראל בתח בשם, רחמנא ליצלן, זוכרים את זה, את זה. כן, היום אף אחד לא יעלה על דעתו לכתוב על אחורי מכוניתו ישראל בתח באמריקה. אני מקווה שלא, אני מקווה שלא, לכאן עוד לא יגע. בכל אופן, הדבר נעשה בצורה כזאת שנקלה מאיתנו, נקלה מאיתנו. ואני מבקש להבין, להבין. בתודעה של העולם, אז ניצחון ממין כזה, סוג כזה של ניצחון, אז הוא מתקשר באופן טבעי איתנו, עם היהודים, עם בני ישראל. זה באופן טבעי שייך אליהם. כל העולם כולו הרי מלא בטלנים, כידוע, כולם בטלנים, כולם תקועים, זה בווייטנאם, זה במקום אחר. ניצחונות מסוג כזה שייכים לנו, זה אנחנו, זה שלנו, את זה אנחנו, את זה אנחנו. והפעם לקחו את זה מאיתנו, לקחו את זה מאיתנו ללמד לך שזה לא אנחנו, לא אנחנו עושים דבר כזה, מעולם לא עשינו את זה, זה לא אנחנו עשינו את זה, אף פעם לא עשינו את זה. אבל את המכה הזאת שקיבלה אותה גאווה טיפשית, אותה גאווה שהורידה אותנו עד עפר, אותה גאווה שבגללה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, אותה גאווה קיבלה מכה שאני מקווה שהיא מכה קשה מאוד. זה כבר לא שלה, יש כבר מי שעושה את זה טוב יותר. כעת המצב הוא שאנחנו תקועים והם עושים את הניסים, לא הם תקועים ואנחנו עושים דברים נפלאים שכל העולם כולו עומד פעורפה. על הדבר הזה צריך להגיד תודה מיוחדת. כאן ניתנה מכה, ומכה קשה ורצינית, לגאווה מטופשת, לגאווה מטופשת, מין טומאה של כוחי ועוצם ידי שלא הייתה כמות. כאן הדבר הזה קיבל מכה, ומכה באמת רצינית. זה כבר לא שייך לה, זה כבר לא שייך לה. עשו את זה טוב יותר, טוב יותר, יפה יותר, נקי יותר, חלק יותר, מרשים יותר, בקיצור, מרשים יותר. יוצאים מאיתנו עכשיו, למה מקווים מאיתנו עכשיו אחרי מצב כזה? גם הבחורה הזאת נקלה מאיתנו, לקחו מאיתנו את כל הבחורות כולם, ועכשיו גם את הבחורה הזאת לקחו מאיתנו, נקלו מאיתנו את הבחורה הזאת. זה כבר לא שלנו, זה כבר לא שלנו, גמרנו. זה לא שלנו וזה כבר לא יחזור אליהם, זה לא שלנו. נקלו מאיתנו הרבה הרבה דברים, נקלו מאיתנו, אבל גם את הבחורה הזאת נקלו מאיתנו. עכשיו למה מחכים מאיתנו? למה? מה רוצים מאיתנו? אנחנו צריכים לדעת, בדעת ולהבין. בפסוק כתוב בני בכורי ישראל, אנחנו בניו בכורו, אנחנו הבנים הבכורים כביכול של בורא העולם. והבכורה צריכה באיזשהו דבר להתבטא, אנחנו צריכים להיות הבכורים בעולם. בני בכורי ישראל, ישראל צריך להיות הבכור בעולם. הבכור פירושו שהוא המוביל של כל יתר הבנים. הבכור לאב, והבכור הוא הראשון בבנים, וכולם אחריו, כולם הולכים אחרי הבכור. הבכור יש לו משהו של אב במידה מסוימת, משהו של אב, מידה כנגד מידה, כמו שכתוב בפסוק, הוא יקראיני אבי אתה, על דוד המלך כלפי בורא העולם, הוא יקראיני אבי אתה, כלי וצור ישועתי, אף אני בכור את נהו, עליון למלכי הארץ. הוא עושה אותי לאב, אני אעשה אותו לבכור. פרש עולם, העובדה שאנחנו הבכור צריכה להתבטא באיזשהו דבר. אז שוב, כאן אנחנו נערב יחד זכור ימות עולם יחד עם בינו שנות דור ודור. תמיד אנחנו היינו הבכורים, תמיד היינו הבכורים. הבכורים היינו בזה שאנחנו היינו בניו, בניו של בורא העולם. היה ניכר בנו שאנחנו זרע בירך השם. אנחנו בניו, היה ניכר בנו שאנחנו בניו. כך היה תמיד לפנים בישראל. הבכורה הזאת הלכה ונתלה מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו השלחנו אותה מעלינו. והלכנו והפכנו. הרי זה הדבר ידוע, כל אחד הרי יודע. הדברים ידועים. מה שאנחנו עשינו לעצמנו ב-150-200 שנים האחרונות. הלכנו וסילקנו מעל עצמנו. היתרנו מעל עצמנו, השלחנו מעל עצמנו את האדרת, את האצטלה של בני בכורי ישראל. התפשטנו. פשטתי את חותמתי. הסרנו מעלינו את האדרת. כבר לא ניכר בנו שום בני בכורי ישראל. אבל הדבר הזה לא ייתכן, כיוון שהדבר הזה הוא צמוד לעצם קיומנו. בני בכורי ישראל, בני בכורי ישראל, ככה אנחנו נראים, בני בכורי ישראל. אז כמו שכל דבר בעולם מתגלגל, יכול להתגלגל בכל מיני גילויים, כך לימדו אותנו רבותינו, הדבר מפורש בחז"ל. כל דבר ודבר, כל גילוי וגילוי בעולם יכול להתגלות בפנים של טוב, הוא יכול להתגלות בפנים הפוכות. גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. הדברים יכולים להתגלות בפנים אלו, ויכול להתגלות בפנים של הפך, הפוך לגמרי. אותה עליונות, אותה עדיפות, אותה בני בכורי ישראל, אז הוא נתגלה בפנים שלו, בפנים אחרות. אז היינו חזקים יותר, היינו חזקים יותר, חזקים יותר ברוח, חזקים יותר ו... כידוע הדברים גם פה ידועים. כל זה לא שייך לגנים, כל זה שייך אך ורק לקיום של אותה אמירה, אותם דברי תורה שהם חיים וקיימים לעולם. בני בכורי ישראל, ישראל צריכים להיות המובילים בעולם. בני בכורי ישראל, אף אני בכור את נאי. הבכור הוא המוביל. כל יתר הבנים הולכים בעקבות הבכור. זה עניינו של בכור. וכך נתאבתה ונשתנתה המערכת. במקום שאנחנו, במקום שיתקיים בנו אותו בני בכורי ישראל, במקום שזה יתקיים, בני בכורי ישראל, שיהיה ניכר בנו שאנחנו בנו, אז היה ניכר בנו שאנחנו בכורים בלי שיהיה ניכר בנו שאנחנו בנו. וגם זה ידוע, גם זה ידוע, דברים ידועים, מפורסמים. לא היה שום, לא הייתה תזוזה רצינית בעולם, שום תזוזה רצינית בעולם לא הייתה בלי שאנחנו נהיה השאור שבישראל. כל תזוזה עולמית, כל משהו שזז בעולם, אז אנחנו היינו השעור של היש. כל חידוש, כל שינוי, כל מהפכה, תהיה מהפכה מסוג זה, תהיה מהפכה חברתית אפילו, כל מהפכה בחשיבה, כל מהפכה בדעת, כל איזו שהיא מהפכה, אז לא צריך הרבה לחפש, מוצאים. יש מישהו שמוביל. כך מתקיים בני בכורי ישראל. אוי לקיום כזה. לא לזה התכוונו, לא לזה התכוון בורא העולם. לא לזה התכוון בורא העולם. אבל פנים כאלה וגם פנים כאלה יש לכל דבר ודבר. גם את זה לעומת זה הזיל. כל דבר יכול להתגלות גם בפנים של הפך. יש לכל דבר גילוי גם בפנים של רע. גם זאת צורת גילוי של בני מחובי ישראל. גם את זה איבדנו. איבדנו, זה לא קיים יותר. הדבר מפורסם, היום הדבר מפורסם, מפורסם מאוד, מאוד ידוע. איבדנו את הבחורה בדבר הזה. אני לא רוצה להאריך בדברים ידועים, כי כל מי שמתעניין בדבר הזה יודע. איבדנו את הבחורה ואיבדנו את זה מאוד. באופן בולט איבדנו את זה. איבדנו את הבחורה הזאת. הבחורה הזאת איננה בידינו. קרדנו לדרגה הנמוכה ביותר של בחורה. אנחנו נעשינו הקטלנים המצוחקמים ביותר. בחורה. גם זאת בחורה. גם זה מוביל. עכשיו גם את הבחורה הזאת איבדנו. שוב, אנחנו צריכים לתת את הדעת, להבין בלדעת, להבין, היכר היטב, לאן אנחנו הולכים. אנחנו חייבים ללכת לקראת גילוי של בני בכורי ישראל. אין אפשרות אחרת, אין שום אפשרות אחרת. אנחנו לא יכולים להתקיים בעולם כאיזושהי ממלכה שפלה שנמצאת בפינתה וחיה את חייה. הדבר הזה פשוט לא ייתכן, זה נוגד את עצם קיומנו. אנחנו לא קיימים כך. אנחנו קיימים כבני בכורי ישראל. לא ייתכן בשום פנים ואופן, כל מי שרוצה לעשות מאיתנו כך, אז הוא פועל נגד המציאות. זה דבר פשוט וברור. אנחנו לא יכולים להיות קיימים בצורה כזאת. צורת קיום כזאת, סתמית, בינונית, בין יתר, בין היתר ישנם גם כאלה, השתלבו גם כאלה, שנושאים על גבם איזשהו זיכרון עשיר, נושאים אותו על גבם, בדרך כלל לא על גבם נושאים אותו, אלא נושאים אותו בארונות הספרים. ובאיזה אופן שהוא זה נזכר באיזה אופן, אולי כן, אולי לא, אבל הדבר לא ניכר בהם, וזה לא נעיר מתוכם, זה לא נמצא בהם. אין בהם, הדבר הזה לא נמצא בהם. אין קיום כזה לכלל ישראל. אין, לא ייתכן שיהיה בשום פנים ואופן. כך כלל ישראל לא יתקיים. לא יתקיים, זה מובטח. זה מובטח. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. או בפנים של אמת בני בכורי ישראל, או באיזה שהם, באיזה שהם פנים של שקר של בני בכורי ישראל. אבל אם אנחנו רואים שכל הפנים של שקר הולכים ונגמרים, אז האפשרות האחת והיחידה, האחת והיחידה שמאפשרת לנו קיום, היא שאנחנו נחזור לפירוש המקורי של בני בכורי ישראל. אין אפשרות אחרת. אין, לא תיתכן אפשרות אחרת. לא נתקיים בצורה אחרת. אנחנו לא נמצאים אחרת. אנחנו לא קיימים אחרת. זה אופן הקיום שלנו. אז תן להבין קצת במה שנוגע, לפי ערכנו, להבין קצת בהנהגת העולם. אמרנו את זה פה כמה פעמים, אולי לא בהדגשה מספיק. אבל ישנו דבר אחד בעולם שהוא תמוה, בלתי אפשרי, לא מובן, ושום הסבר שבעולם, שום הסבר שבעולם, לא יבאר אותו. דבר שהוא פשוט בלתי אפשרי, הוא לא ייתכן. יש דבר שהוא לא ייתכן. הוא קיים עם זה שהוא בלתי אפשרי. זה עניין המלחמות בעולם. יבדוק כל אחד את עצמו. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. יבדוק כל אחד ואחד את עצמו. כשבני אדם יוצאים למלחמה, הם יוצאים לרמת סיכון ש... אין אדם נורמלי שלוקח אותה על עצמו. אני מדבר לאלה שיוצאים למלחמה. יוצאים לקראת רמת סיכון שאדם לא לוקח אותה על עצמו בשום פנים ואופן. אין שום סבירות שבן אדם ייקח על עצמו רמת סיכון כזאת לשם שום צורך בעולם. אילו היו מבטיחים לו זה דבר שניתן לבדיקה, אילו היו מבטיחים לאדם עוצרות כוח על מנת שיכניס את עצמו לרמת סיכון כזאת, את עצמו בלבד, לא במצב מלחמתי, לא בתוך מערכת, אלא שיכניס את עצמו לרמת סיכון כזאת כדי להרוויח כך וכך. אילו הצבא היה מורכב מאנשים שהיו מסכנים את עצמם למען עוצרות כוח ברמת סיכון כזאת, אז הצבאות אפשר היה לספור אותם על יד אחת. את כל צבאות העולם אפשר היה לספור על הידה. אין במציאות שאדם נורמלי יכניס את עצמו לרמת סיכון כזה בשום פנים לא, זה לא ייתכן. אין דבר כזה, אין דבר כזה, בן אדם לא מכניס את עצמו לסיכון כזה. אם מצווה עליו את זה מישהו והוא מכניס את עצמו לסיכון גבוה יותר אם הוא לא ישמע בקולו, ניחא. אז זה הרע במיעוטו. מישהו עומד עליו, מתכוון לראות בו, והיה אם לא תעשה את מה שאני דורש ממך, אז תיירה, ירות תיירה. אז כמובן, כאן הסיכון הוא ודאי, וכאן הסיכון הוא בכל זאת ספק. אז הוא היה שעושה את ה... אז בשיקול ברור הוא היה בוחר בדבר הזה. אבל שבני אדם, כדרך שקורה היום בעולם, לוקחים בני אדם נורמליים, בני אדם בעלי בני אדם בעלי משפחות, ושולחים אותם לרמת סיכון בהכרעות של בני אדם כמותם, גדולה מזו, יתר על כן, זה לא בני אדם כמותם אלא בני אדם שהם עצמם אותם הולכים לקראת סיכון. בדרך כלל חושבים שהם חכמים יותר מאותם בני אדם. בדרך כלל, אם תשאל אותם בכל שאלה אחרת אפשרית, אז הם יגידו לך שהם חכמים יותר מהם. הם מבינים טוב. לא שיתפו אותם בהחלטה. לא גילו להם למה שולחים אותם והם הולכים. והם הולכים לקראת סיכון. ולא מדובר פה בעדר. מדברים איתנו על עדר? מדברים איתנו על ללכת כצאן לטבע? מזכירים לנו את זה בוקר וערב, ללכת כצאן לטבע. לשמוע לפקודה של אדם אכול תאוות, מעוות נפש, עם שיקול דעת של ילד קטן, לשמוע לפקודותיו שלו וללכת כצאן לטבע, זה יפה יותר? זה אינטליגנטי יותר? זה חכם יותר? מה זה קורה בכל זאת? איך הדבר הזה אפשרי? שום הסבר סביר, אין שום הסבר סביר לדבר שום הסבר שמתקבל על איזה שהיא דעת, זה תימה, זה דבר בלתי אפשרי, זה דבר לא מובן. מה זאת אומרת? איך לוקחים בני אדם במסות כאלה, במסות כאלה, שכל בני האדם האלה על פית מהם היו יכולים לקחת ולהפוך את כל העולם כולו, לאן אתה לוקח אותם? ולוקחים את כולם ומרכזים את כולם ושמים את כולם, ועומד שוטה בדרך כלל ושמים מלאו לו 18 לפעמים גם זה לא, ומעמיד את כולם דום ומצעיד את כולם, וכולם צועדים והולכים והולכים והולכים. מדובר פה באנשים חכמים, מדובר באנשים חכמים, וזה כבר קורה בכל העולם כולו. איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה מוסבר? איך בני אדם חיים עם זה? איך מקבלים את זה? איך זה ייתכן? אנחנו כל כך שוטים? כל אחד, מדובר פה בכל אחד ואחד מאיתנו. אנשים לא שונים מאיתנו. זה קורה לנו עצמנו. איך זה ייתכן? איך זה מן האפשר? ציפיתי, לא שמעתי, הרבה שאלתי, הרבה ביקשתי למצוא תשובה לזה בעולם, לא מצאתי. הדבר מפליא, יש אחוז קטן של בני אדם בעולם שזאת דעתם, אחוז אפסי. הם לא הצליחו בשום מקום בעולם להגיע לכדי מפלגה, זאת אומרת להכניס נציג אחד לאיזשהו פרלמנט בעולם. אותם שנקראים פציפיסטים, אותם שנקראים היחידים שמדברים לעניין, היחידים בעולם שמדברים לעניין, הם צודקים, אבל הם מיעוט מבוטל, מיעוט עלוב, מיעוט מבוטל, מיעוט, אפילו מיעוט מבוזה ברוב המקרים. איך זה קורה, ריבונו של עולם, איך זה קורה? איך הדבר הזה מתאים עם, עם, עם תכונות אנוש? איך זה משתלב? איך אפשר להבין דבר? איך זה משתלב? איך זה מצטרף לצורת אדם שאנחנו מכירים אותה? אנחנו יודעים מה זה אדם. אנחנו קרובים מאוד למין בעל חיים כזה. איך זה קורה? איך הדבר הזה אפשרי? ויותר תמוה, איך מסתדרים? איך מסתדרים עם זה? איך הדבר הזה? איך הדבר הזה לא מדיד שינה מעיניהם של בני אדם? והם יודעים תמיד, תמיד הם יודעים, שאם הם יצטרכו את הדבר הזה, זה יהיה לפקודתם. יהיה להם. ולא די בזה, אלא שעוד ילכו בשמחה. בשמחה, בשירים, בתופים, במחולות. ילכו. אני פשוט לא יודע איך לקרוא לזה. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה בלתי... מה קורה פה? מה קורה פה? איזו סמיות עין, איזו סמיות עיניים חלה פה על בני אדם. איך אתה הולך? למה אתה הולך לקראת סיכון ודאי כזה? ומדובר פה על סיכון ברמות של 60, 70, 80 וגם 90. מ5% סיכון לא תגרור אדם. 5%, 10%, 15% סיכון, אז לא תצליח להוציא אותו מפה אפילו במחיר של אוצר. פה מדובר על אחוזי סיכון גבוהים מאוד. זה קורה. איך זה קורה? איך זה ייתכן? איך זה אפשרי? אין. אנחנו מוכרחים, היום אנחנו מוכרחים להזדקק למאורעות ההווים. לעינינו מה שקרה, קרה וקורה, קרה וקורה, לעינינו. אני לא ראיתי את זה, אבל מספרים, היו אנשים שראו. אופן, הדברים קורים, אף אחד הרי לא מפקפק באמיתותם של דברים. הדברים קורים, כעת, מתרחשים ועופים. אדם, נניח שהוא שוטה, נניח שהוא מטורף, נניח שהוא גורר אחריו 18 עד 20 מיליון איש. 18-20 זה הרבה מאוד בני אדם, זה הרבה בני אדם, הרבה מאוד בני אדם, זה פי 4-5 מכל מה שיש לנו פה במדינה שלנו. הרבה מאוד בני אדם. תגבר את המחלה לדרגת, לרמת סיכון שהיא מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. למה זה קורה? זה הרי קורה, כן? מישהו הסבר בדבר הזה? הדבר הזה הוא אפשרי? פה מדובר על עם שהוא אינטליגנטי, עם חכם, לא חכם מחוכם, אבל עם חכם. עם חכם, עם נורמלי, בפירוש עם נורמלי. מבין השכנים שלו, אז הוא היותר נורמלי. ואני, בכל הרצינות אני מתכוון באמת לדבר הזה. הרי צריכים לתת על זה את הדעת. צריכים לתת על זה את הדעת. איך דבר כזה קורה? זה הרי בני אדם כמונו, איך דבר כזה קורה? איך דבר כזה מתרחב? מה קורה? אז אם מדברים במונחים של נס, זאת אומרת שזה הפירוש היחידי, אז גמר. זה נס, כי אני הכבדתי את ליבו, זה נס, גם זה נס. יודו בזה כל בני האדם בעולם, יודו בזה כל בני האדם בעולם, שלפי אני הכבדתי את ליבו ואת לב האדם, וזה למען שיטי אותותי אלה בקרבו. יודו בזה כל באי עולם, אנחנו עצמנו מודים בזה הודעה מלאה. זה בכל זאת כל, זה לא תמוה, זה אפשרי. איך מסתדרים עם זה? זה דבר שהוא צריך, זה צריך לגעת לנו עד מאוד, זה שלנו. עניין המלחמה בכללותו הוא תמוה, הוא לא ניתן לביאור, לא ניתן לביאור. לקחת בני אדם ולגרור אותם למלחמה, זה דבר שהוא לא ניתן לביאור. זה פשוט הדבר הזה, הוא לא מתפרש, לא מתבאר. אני לא מוצא שום מקום, שום מבוא באיזשהו שכת, איזושהי דעת שתאפשר דבר. זה מלחמה באלמה, מלחמה תמיד, הוא מלחמה שלי. אבל ישנם סוגים מסוימים של מלחמה שזה באמת בלתי אפשר, וגם זה קורה. הנה אנחנו רואים לעיני, הנה אנחנו רואים לעיני. טוב, כאן הדבר ברור, לפחות עבורנו הדבר כאן במקרה הזה הוא ברור. כאן זה פשוט וברור שזה באמת, אנחנו צריכים להבין את זה במהלכים של נס. לא ייתכן אחר, לא ייתכן אחר. חזרנו כבר הרבה פעמים על דברי הרמב"ן, הזכרנו וחזרנו והזכרנו את דברי הרמב"ן בפרשת בשלח. הרמב"ן אומר, מה היה הנס הגדול בכל ניסי מצרים? לא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה, הנס הגדול בכל ניסי מצרים. מהו הנס הגדול ביותר בכל ניסי מצרים? מישהו יתאר לעצמו. הנס הגדול ביותר, הנפלא ביותר בכל ניסי מצרים, לא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה. אומר הרמב"ן, הנס שהמצרים נכנסו ברצונם החופשי לתוך הים הקרוע. לא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה. הים נקרא, והם היו בטוחים שהים נקרא עבורם. רק למי? רק למי? למי השם קרא את הים? אז שייקח עם שלם, והדבר הרי ברור שהם נשארו בדעתם, הרי הם לא נעשו שוטים. אילו הם היו שוטים לדבר אחד, אז לא היה מתקיים שום קידוש שם שמיים על ידם. וידעו מצרים כי אני השם, צריך להתקיים בבני אדם, בני דעת. זה צריך להתקיים בבני דעת, זה לא מתקיים בשופים, זה לא מתקיים בבני אדם שיוצאים מדעתם. אדם שיוצא מדעתו אז לא מתקדש על ידו שם שמיים. וידעו מצרים כי אני השם, זה צריך להיות בדעת ישרה, הם היו חייבים להישאר בדעתם, בדעת ישרה, בדעתם שלהם, בדעת נורמלית. עם אותה דעת שעם שלם ייכנס לתוך ים שנקרא וייכנס לקראת עבדון. כתוב ברמב"ן, זה לשונו של הרמב"ן, ולא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה. הנפלאות במצרים ידועים, ידועים הנפלאות במצרים. אם זה הפלא הגדול ביותר שהיה במצרים, אז אנחנו חיים בתוך כי ימי צאתך מארץ מצרים אין הוא נפלאות. נו, זה מעין זה. אז אני רוצה שוב לחזור לעניין המלחמה ולנסות להבין. הסוגיה הזאת סוגיה עמוקה וקשה, זאת סוגיה באמת נוראה. זה לא מלמדים אותנו. אמרנו הרבה פעמים, גם בשם הגר"א וגם בשם הרבה מרבותינו הגדולים, כל דבר. אז אם אנחנו רוצים לדעת את עיקרו ושורשו, יש לזה ראייה מגמרא בבבא קמא. אם רוצים לדעת את עיקרו ושורשו, אנחנו צריכים לחפש אותו, את עיקרו ושורשו של דבר, בפעם הראשונה שהדבר הזה כתוב בתורה. כך זה גם בעניין, כך זה במילה, וכך זה גם באות, כמו שכתוב. הרואה תת בחלומו, כתוב בגמרא, יצפה לטובה, משום שפתח בה כתוב לטובה תחילה. וירא אלוקים כי טוב, זאת התת הראשונה בתורה. משום שהתת הראשונה, התת כתובה ראשונה בתורה וטוב, לכן מי שרואה את האות תת בחלומו, יצפה לטובה. תת מביאה טוב, משום שהתת כתובה לראשונה בתורה וטוב. כך זה במילה, כך זה מקובלנו, כך זה בתיבה, וכך זה בסוגיה, בעניין, בפרשה. הפעם הראשונה שישנה מלחמה בעולם, זאת מלחמת המלכים. מלחמה, זאת המלחמה הראשונה. ויהי בימי המרפל, אז כתוב, עשו מלחמה ארבעה מלכים את החמישה. 12 שנה עבדו את גדר לעומר, 13 שנה מרדו, וב-14 שנה בא גדר לעומר והמלכים אשר איתו, והם עשו איתם מלחמה, ערכו איתם מלחמה. ובאותה מלחמה, שם נמצא שורש לכל עניין המלחמות שישנם בעולם. כל עניין מלחמה שישנו בעולם, שורשו במלחמה הזאת. כן. המלחמה הזאת היא שורש, היא, כן. היא השורש לעניין המלחמות שישנו בעולם. אם אנחנו מוצאים מלחמה בעולם, אז המלחמה היא תמיד תולדה של אותה מלחמה ראשונה. פתח בה כתוב תפילה, ושם נמצא שורשו של דבר. ויהי בימי המרפל מלך שנער, על מה הייתה המלחמה? לשם מה באה המלחמה? מה היה כל עניינה של המלחמה הזאת? רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך. כך כתוב, זה פסוק בספר תהילי. אז כתוב על זה בחזר, חרב פתחו רשעים, זה המרפל וחברה, להפיל עני ואביון זה לוט. אנחנו מחפשים על מה באה המלחמה. המלחמה באה משום שאותם המלכים מרדו בגדר לעומר, וגדר לעומר והמלכים אשר איתו באו לעשות מלחמה כנגד אותם מורדים במלכות. כתוב כאן שהמלחמה הייתה כנגד לוט, כנגד לוט וכנגד אברהם. להפיל עני ואביון זה לוט, לטבוח ישרי דרך זה אברהם. חרבם תבוא בליבם ויחלק עליהם לילה הוא ועבדם ויקם, זה מה שעשה אברהם, וקשתותם תשברם. זה כתוב. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים המלחמה, ואלו היו המלכים, כמו שחזר מבארי, אותה מלחמה שהייתה דמויית מלחמת עולם, אותה מלחמה כנגד לוט וכנגד אברהם, להפיל עני ואביון זה לוט. אז כבר אומרים מה רבותינו כבר גילו לנו, אני והאביון, לא היה כזה אני ואביון, אלא לא מתכוונים פה ללוט האני והאביון. לוט לא היה אני ואביון, להפך כתוב בחזר, ויש ראיות רבות שהוא היה עשיר גדול, וגם ללוט ההולכת אברהם כתוב היה צאן ובקר ומואבים, הוא לא היה אני ואביון. להפיל אני ואביון מדובר פה על אותו אני ורוכב על החמור. פה מדובר על המשיח שלוט נשא אותו בתוכו. אצל לוט היה תמון, היה חבוי. אותה הערה שהיא ההערה של דוד מלך ישראל ומשיח בן דוד. מלוט זה צריך היה להיוון. מצאתי דוד עבדי ושמן קודשי משכתי. אחד מצאתי בסדום, שם בלוט ובנותיו. אשר היה השורש לרות המואביה, ורות המואביה שהיא הייתה, כמו שכתוב בחזר בגמרא במסכת בבא בתרא, רות המואביה שהיא הייתה אמה של מלכות, וממנה יצא דוד מלך ישראל, וממנה יצא המלך המשיח, ממנה יצאה המלכות בישראל. אנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום, משתמש בלשונו של הרמב״ם, אנחנו תלמידי משה רבינו, אנחנו מקבלי התורה. עבורנו המלחמה מתפרשת כמו שחז"ל לימדו אותנו, עבורנו המלחמה היא לא עניין פסיכולוגי, זה לא דבר אנושי פסיכולוגי, ובשום פנים ואופן לא מתפרש אנושית ופסיכולוגית. אין שום אפשרות לשום רציונליזציה איזו שהיא של עניין המלחמה, בשום פנים ואופן. לא ייתכן להלביש על אדם דבר כזה, אלא אם כן משקים אותו לשופרה, או שמסממים אותו באיזה אופן אחר, או שמאיימים עליו. אבל בצורה נורמלית שאדם ילך להילחם עבור, יהיה עבור מה שיהיה, אין דבר, אין דבר כזה, אין מציאות כזה, אין מציאות כזה. המלחמה עניינה, משום ששורשו של דבר הוא כך, שורש כל הבריאה כולה, שורש כל הבריאה כולה, הבריאה כולה נבראה למען גילוי מלכותו איתו. כל הבריאה כולה נבראה לגלות מלכות, ומלכותו יתברך היא מלכות אחת ויחידה, כולל את הכל. והיה השם למלך על כל הארץ, ויום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עניינה של המלכות הוא שהוא כולל את הכל. זה עניינה האמיתי של המלכות, הוא כולל את הכל. כל מלך ומלך מקבל משהו מאותה מידה שנקראת מלכות. כל מלכות ומלכות מקבלת משהו מאותה מידה, יש בה משהו מאותה מידה, או שחלק מכבודו או שנתן מכבודו. יהיה איזו ברכה שמברכים, יהיה איזה מלך שיהיה, אבל או מלכות, כל מלכות שהיא מקבלת את סמכותה, מקבלת את עניינה מלמעלה, ממידת המלכות. מידת המלכות עצמה היא מידה שהיא כוללת הכל. היא כוללת הכל, והיה השם למלך על כל הארץ. המלכות כוללת בתוכה את התפיסה הזאת, לנסות להבין. המלכות כוללת בתוכה את התפיסה הזאת, שכל מלך ומלך הוא בלעדי, הוא אחד ויחידי בעולם. זאת אומרת, מלכותו צריכה מצד עצמה להתפרס על פני כל הארץ. מלכותו כולל את הכל, משום שמאותה תפיסה של מלכות הוא קיבל את מלכותו. כביכול בורא העולם הוא הממליך מלכים ולא המלוכה, כי המלכות שלך היא, וכל מלך ומלך מקבל משהו מאותה מלכות, ואותה מלכות נושאת בתוך עצמה את הבלעדיות, את האחד והיחיד. אין, כן, אין שני מלכים בכתר אחד. ושני מלכים בכתר אחד פירושו שאם אתה מתנגד לי באיזה דבר שהוא, באיזה צד שהוא, אז עניין המלכות מחייב שאני אסלק אותך, משום שעניינו, עניינה של המלכות הוא הבלעדיות, הכולל הכל. וכמובן כל אחד סובר את השני בזמן שהשני שכן, הוא נמצא במקומו שלו ולא פוגע ולא נוגע, אז הוא מלך במקומו ואני מלך במקומי. ברגע שיש ניגוד קטן ביותר של אינטרס, אז העניינה של המלכות עצמה מחייב, עניין המלכות עצמה מחייב לעקור את השני מהשור. זה סוד המידה הזאת שנקראת מלכות. המלכות היא דבר שכולל את הכל תחתה, הכל נכלל, הכל, הכל, הכל בכל. המלכות חייבת לפעול את הכל תחתה, אחרת זאת לא מלכות. אם יש משהו שהוא יוצא מהתחום, אם משהו שהוא לא מכוון למלכותו של המלך בתוך המלכות, אז הדבר הזה הוא סתירה למלכות, משום שהמלכות נובעת, כן, היא יוצאת, היא נלקחת בנתן, או מתחלקת בחלק מכבודו שלו הקדוש ברוך הוא חלק לי, או ליריעיו או לבשר ודם. המלכות עצמה מלמעלה היא באה, זה עניינה של המלכות. ומכיוון שהאדם נברא באותה מידה, אז מכאן שורש עניין המלחמה. האדם נברא במידה הזאת שנקראת מלכות. אין קיום לעולם בלי המידה, להבין היטב, אין קיום לעולם בלי המידה שנקראת מלכות. והמידה שנקראת מלכות, המידה הזאת, אותה מידה שנקראת מלכות, מחייבת את הבלעדיות. כל מי שמנסה הסבר, איזשהו הסבר פסיכולוג להסביר את עניין המלחמה, ייקשר, משום שאין שום הסבר פסיכולוגי שיכול לחסות בעיה נוראה כזאת, בשום פנים לא. הדבר נעוץ בעצם מציאותו של האדם, שעניין המלחמה שייך לסוגיית המלכות. זה מפורש בחזר, זה גם כתוב ברמב"ם, זה גם בשם הלכות מלכים ומלחמותיהם, שאין מעמידים מלך בתחילה אלא ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. לשם כך מעמידים מלך ונלחם את מלחמותינו. אומרת, הסוגיה הזאת שנקראת מלחמה היא סוגיה ששייפת לסוגיה של מלכות. כלומר שהאדם נברא, האדם נברא לגלות כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. לכבודו פירושו למלכותו, כמו שאנחנו אומרים, שנתן או שחלק מכבודו או ליריעיו או לבשר ודם, זה כבודו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראה אלא במידת המלכות ולמידת המלכות. המידה היא מלכות, במידת המלכות שם המלחמה החלת. בלי שאנחנו נביא, אין שום הסבר פסיכולוגי לזה, שום פנים ואופן. ההסבר הוא קיומי, קיומי, לא הסבר פסיכולוגי. עצם מציאותו של אדם היא כזאת, שהוא חלק ממלכות, והמלכות מחייבת בלעדיות ולא מלחמה. מכאן יוצא מה שחזר אומרים בהמשך, אין אפשרות אחרת, אנחנו לא יכולים בשום אופן להבין אחרת, אין לנו הבנה. ארבעת המלאכים, אמרה פר וחרירם, באו להילחם את חמשת המלאכים, מלך סדום, אמורה, אדמה, צבועים, צועה, מלחמת עולם בשעתה, מלחמה גדולה, מלחמה ענקית. כל המלחמה כולה הייתה מכוונת אך ורק סביב נקודה אחת. אותה נקודה היא נקראת נקודת המלכות שישנה בעולם, להפיל אני ועליון. ישנה נקודה אחת של מלכות שישנה בעולם, אותה נקודת מלכות שישנה בעולם היא לוט ואברהם, שהוא נשיא אלוקים בתוכן. אברהם שהוא הוא בפועל היה המלך הראשון, נשיא אלוקים, ולמד שהמליכו אותו כולם למלך. אל עמק שווה הוא מלך, הוא עמק המלך, כמו שכתוב, רש"י מביא, חז"ל. מלמד שהושבו כולם והמליכו עליהם את אברהם מלך. נקודת המלכות נמצאת אצל אברהם אבינו, שהוא היה המלך הראשון, המלך הראשון, המלך הראשון שכלל את כל העולם כולו תחתיו. המלך האחרון שיכלול את כל העולם כולו תחתיו, טמון בלוט. כנגד שני אלה הייתה המלחמה. שני האנשים המסכנים האלה, שני האנשים, כל המלחמה כולה, כל המלחמה כולה, הפסוק קורא להם מסכן. להטיל אני ואביון, לא את המסכן, היה מסכן קטן, אבל בכל אופן כאן במקרה הזה, להטיל אני ואביון, לטבוע קשרי דרך, זה אברהם ולוט. את אברהם ולוט כנגדם יצאה המלחמה, המלחמה הייתה נגדם. זאת אומרת, הואיל, כיוון שצריכה לבוא מלכות, שהמלכות הזאת היא כוללת את הכל, אז כל מלך ומלך מתעורר להילחם, הוא מתעורר להילחם משום ש כל מלך מייצג באיזשהו זעיר אנפין, אז כל מלך מייצג את המלכות כולה. כאן המלחמה הכוללת, כולם יחד הצטרפו למלחמה, כולם יחד הצטרפו למלחמה כנגד אברהם ולוט. זאת אומרת, המלחמה נובעת מתוך כך שמידת המלכות צריכה להתגלות בעולם. משום כך ישנה מלחמה. כתוב כאן בחזל באריכות, כאן המטר במדרש, כתוב כאן שארבעת המלכים אלה כנגד המלכים כנגד ארבעת המלכויות, שהם כולם נלחמות כנגד מלכות ישראל. כן, ויהי בניים רפל מלך שנער זו בבל, אריוך מלך אלעשר זה יוון, כדר לעומר מלך אלעם זה מדי, ותדעל מלך גויים זו מלכות אדום, שהיא מכתבת טרוניה מכל אומות העולם. זאת מלכות שאוספת סביבה את כל אומות העולם כולם. כל אלה חברו להילחם. על מי? אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אם אתה רואה שמלכויות מתגרות אלו באלו, אז מה עלינו לעשות? צפה לרגלו של משיח. מלכויות מתגרות אלו באלו פירושו שאותו עניין שצריך להתגלות מגרה אותם למלחמה. מה מדריך אותם? מה מריץ אותם? מה מוציא אותם למלחמות? אותה תחושה שעניין המלכות עומד להישמת מתחת ידי. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, אם יש מלחמות בעולם, צפה לרגלו של משהו. אנחנו לומדים מכאן שזאת הסיבה למלחמה. משיח הוא לא תוצאה ממלחמה, משיח הוא סיבה למלחמה. אותה הערה שצריכה להגיע, אותה הערה שצריכה לבוא, אותה מידה שצריכה להתגלות, המידה הזאת היא זאת שלא נותנת למלכויות לשאול, היא זאת שמוציאה אותם למלחמה. להבין יותר קצת, כך קבע בורא העולם שצורת התגלותו בעולם צריכה לבוא בצורה של מלכות. כך הוא קבע, כך גזרה חוכמתו. הצורה שצריך להתגלות כבודו בעולם, כבודו פירושו מלכותו, כך הוא צריך להתגלות בעולם, בצורה של מלכות, באותה מערכת כמו שאנחנו רואים בעינינו מלכות הדערה. כך בדיוק בצורה הזאת צריכה להתגלות מלכות הדרקיה. אין מלכות הדרקיה כאין מלכות הדאר. מלכות הדאר היא כאין מלכות הדרקיה. הן צורות מקבילות, כביכול בורא העולם שם בעולם הזה דבר דומה, והוא מגלה שבאופן כזה, כך בצורה כזאת, גם הוא יתגלה. כדרך שמלך מגלה את מלכותו, כך גם כביכול הוא יגלה את מלכותו. כדרך שמלך מגלה את מלכותו על ידי שהוא מתגבר על מלכים אחרים, ובזה הוא מראה את בלעדיותו, בזה הוא מראה את את ייחודו, את העובדה שהוא המלך, כך כביכול בורא העולם גם הוא מגלה את מלכותו. זאת סיבת המלחמות. אם ראית מלכויות מתגרות אלו לאלו, צפה לרגליו של משהו. זאת הסיבה למלחמות. קרה המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום, זאת אומרת המלחמה שנערכת באיזה אופן שהוא, אבל הרגשת הלב הרי היא ברורה. שהמלחמה נערכת סביבנו, זאת לא מלחמה שהיא לא שייכת אליה. הרי סביבנו היא נערכת. כל מי שיחפש איזושהי סיבה סבירה למלחמה כזאת, זאת וכזאת, כל מי שיחפש איזושהי סיבה סבירה, אז הוא יתקל בקיר אטום. שום סבירות לא עוברת דרך קיר כזה, אין שום דרגה של סבירות. אין, וזה כמעט מושכל ראשון, זה כמעט מובן מאליו. לא צריך להיות חכם גדול כדי לדעת שסיבה כאן במקרה הזה היא פשוט בלתי אפשרית. כאן משך זמן, כמו הדור האחרון, הדור האחרון אני מתכוון דור, יש דעה בראשונים שדור זה 70 שנה משך חיי אדם, יש דעה בראשונים שדור זה שנתיים ומשהו. מה שחז"ל אומרים שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, משתדל בדרך כלל לצאת ידי שתי הדעות. זאת מחלוקת משונים עתיקה, עתיקה גדולה. בהאג כתוב שדור זה שנתיים ופחות מחודש. זה חייב להיות ככה, כתוב בתורה 2000 דור. אין 2000 דור בעולם, אין 2000 דור בעולם, אלא אם כן שנתיים זה דור מקסימום. העולם קיים 6000 שנה, איפה יש 2000 דור? איפה יש 2000 דור בעולם? ואם מדובר באבות ובנים, אז אין סיור בכלל של 2000 דור. אין אפשרות, אין אפשרות תיאורטית של 2000 דור. אין, זה הפרש בין אבות לבנים צריך להיות מינימום איזשהו הפרש. אין 2000 דור, וכתוב בתורה 2000 דור. זאת אומרת, יש דור, דור, דור. אנחנו חוזרים שוב לדין ושנות דור ודור. 70 שנה האחרונות, בדור האחרון. אז ראית מלכויות מתגרות אלו בהם, ראינו מלכויות מתגרות אלו בהם 70-75 שנה האחרונות, מלכויות מתגרות אלו בהם בצורה שלא הייתה כמותה מאז, מאז היות העולם. מלכויות מתגרות אלו בהם, מתגרות ומתגרות ומתגרות ושוב מתגרות, מלחמות קטנות, מלחמות פה, מלחמות שם, כל פעם מלחמה. אין, כבר חישבו ומצאו שלא הייתה אפילו שנה אחת שלמה בלי מלחמה איזו שהיא. זה לא משנה באיזשהו מקום, באיזה מקום שכוח אלוקי. במקומות נידחים, במקומות שהדעת לא תופסת, מאיפה מלחמה, מה מלחמה, מה פתאום מלחמה. מישהו שמע פעם על איי פוקלנד? יודע איפה זה? גם שם הייתה מלחמה. מלחמה בלי שום סבירות, בלי שום טעם. מלחמה. תשנה שלמה בלי מלחמה. ייתכן שאפשר לצמצם את זה לפחות משם. מלכויות מתגרות אלו בהם. מתגרות ומתגרות, ושוב, מלכויות מתגרות אלו בהם. מה מריץ אותה? מה מדריך אותה? מה גורם להם להילחם? למה מלחמה? למה? למה מלחמה? לשם מה? לשם מה? מה אתה רוצה? מה תרוויח מלחמה? הרי כל אחד יודע שמהמלחמה הוא רק יפסיד. כל אחד יודע, יודע נאמנה, יודע בבירור גמור, שהמלחמה היא רק תביא לו הפסד. שום רווח לא יצא ממלחמה. מעולם עוד לא יצא שום רווח משום מלחמה. מעולם. מעולם, וזה כלל. בלי יוצא מן הכלל. מעולם לא יצא שום רווח לאף צד משום מלחמה. אם זה מתגלה מיד או שזה מתגלה כעבור כמה שנים, ההפסד הוא הפסד ברור, כזאת וכזאת תאכל אחרת. אנשים הרי נהרגים, אנשים נהרגים. אין מלחמות נקיות, אין מלחמות נקיות, הרי נהרגים בני אדם. וזה הפסד ברור. חישבו ומצאו שבמלחמות של המאה הזאת נהרגו למעלה ממאה מיליון איש. זה מספר עצום, מספר עצום של בני אדם. במלחמות עולם, במלחמות קטנות, מלחמה פה, מלחמה שם. יש איזושהי מלחמונת באיזה קצה העולם, באיזה מקום, ונהרגים שם 3 מיליון איש בלי לשים לב לזה. מישהו זוכר את ביאפרה? מישהו זוכר את קמבודיה? מישהו זוכר מלחמות? יחד נהרגו שם קרוב ל8 מיליון בלי לשים לב, בלי שאף אחד יזכור את זה. כמה מיליון איש עוד בני אדם, אבל לפחות שווים שיזכרו אותם למשך כמה שנים שהם נהרגו. גם זה לא. יש איזושהי סבירות למלחמה, יש איזה טעם למלחמה, יש טעם למלחמה. ובני אדם שוב חוזרים על זה ושוב עושים את זה ושוב 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 חוזרים עם זה, ומסתובבים בני אדם בעולם כאילו שהם מבינים את מה שקורה. הכי מרכזי בעולם, הכי משמעותי בעולם, סתום, נעלם, בלתי אפשרי, והוא קורא וחוזר וקורא וחוזר וקורא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בלי שום סבירות. זאת חידה, זה פלא, זה פלא. אבל כמו כל הנפלאות, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעיני. זה באמת פלא. נורא תהילות עושה פלא, הוא בורא העולם עושה את הפלא הזה. אילו הם הנפלאות, אילו הם הנפלאות, שכך בצורה כזאת בורא העולם מראה, הולך ומראה את מלכותו בעולם. כך בצורה כזאת הוא הולך ומגלה. אנחנו לא יודעים את הדרך, לא יודעים איך. רק דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות גמורה: סיבת המלחמות נעוצה מעבר לפסיכולוגיה האנושית. היא נעוצה בעיקר קיומה. היא נעוצה בעובדה שהם באים מאיזשהו מקום שהוא נקרא מלכות, ואותה מלכות צריכה להתגלות על ידי מלחמות. עכשיו נחפש טעם לאיזו מלחמה שהיא. יש מקומות שעוד אפשר איזשהו למצוא באיזשהו דוחק, אבל תמיד הדברים לא ברורים, תמיד הדברים שתומים וחתומים. להפיל אני ואביון, לטבוח ישרי דל. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח. זוב נאמר בדברים מפורשים: כל מלחמה בעצם מדברת אלינו, כל מלחמה באיזשהו מקום בעולם מדברת אלינו. אלינו היא פונה, אלינו היא מדברת, היא זועקת אלינו, אלינו היא זועקת. יש מלחמה, תסתכלו, צפו לרגליו של משיח. כל מלחמה צריכה להזכיר לנו את העובדה שאנחנו באנו, נוצרנו לכבודו, לגילוי מלכותו. כל עצמנו לא באנו לעולם אלא למען מלכותו. אם אנחנו באמת נדע את זה, אם אנחנו בעצמנו נדע את הדבר הזה, אז המלחמות תהפוכנה למיותרות, לא יצטרכו מלחמות. אם יש פרק נפלא בספר תהילים, פרק נפלא שמדבר על המצב שלנו. זה פרק נמרב. למנצח לבני קורח על העלמות שיר. אני מקריא כמה פסוקים. אלוקים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. משום שאלוקים לנו מחסה ועוז, לא נראה בהמיר ארץ. המיר ארץ זה הכוונה שהארץ משנה את צורתה. בהמיר ארץ זה הכוונה שהארץ עובדת שינוי פשיטת צורה או לבישת צור. היא ממירה את עצמה, משנה את צורתה. צריך לפחד הרי בזמן כזה. אלוקים לנו מחסה ועוז, על כן לא נראה בהמיר ארץ. בהמשך, המו גויים מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. הגויים הומים והממלכות מתמוטטות, וכביכול בורא העולם נתן בקולו תמוג ארץ. תמוג ארץ זה כמו דבר שנמוג, כן? דבר שכאילו מתמוסס בידיים, מאבד את קיומו, מאבד את צורתו. נתן בקולו תמוג ארץ. אנחנו מובטחים, השם צבקות עמנו, משגב לנו אלוקי יעקב סלם. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצה צחנית, עגלות ישרוף באש. כל זה מדבר על כלי מלחמה. הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים ארום בגויים ארום בארץ. ארום זה הכוונה, את רומם. זאת אומרת, אם מלכותי תתגלה, ברגע שתתגלה מלכותי, תתבטל מה כל המלחמות כולה. כל עניינם של המלחמות, כולו. כל זה לא בא אלא כדרך לגילוי מלכותו בעולם. המלחמות כולם הם באו אך ורק כדי ללמד אותנו שכל קיומנו הוא בגילוי מידת המלכות. כך. לשם כך באו כל המלחמות. אם אנחנו נדע את זה, אם אנחנו נדע את זה, אז לא תהיה המלחמות הזה, לא נזדקק יותר למלחמות, אז המלחמה הבאה לא תהיה. אם אנחנו לא נדע את זה, אז חלילה אנחנו נהיה זקוקים לעוד. חלילה. והדבר הזה הוא בידי, אנחנו נהיה זקוקים לעוד מלחמה. הדבר הזה הוא שלנו, זה בידינו. אנחנו יכולים בידינו לקרב, בידינו לרחב, בידינו להציל, ובידינו חלילה להרוס. חלילה. הדבר תלוי בדבר אחד, במידה שאנחנו מוציאים, מבינים, מסיקים את העובדה האחת ויחידה הזאת, שכל הבריאה כולה איננה קיימת אלא לגילוי מלכותו. ברגע שאנחנו יודעים את זה, ברגע שהדבר ברור לנו, הזכרנו פה כבר כמה פעמים את דברי הגר"א, וידעת היום והשבות האל לבבך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. פירוש מלכותו בכל משלה, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן נקבל לך השם אלוקינו לראות מהירה בתפארת הזה. מסביר הגר"א, על כן, בגלל וידעת והשבות האל לבבך. אז אנחנו יכולים לקוות על כן, אם וידעת והשבות האלה, על כן נקווה לך לראות מהירה ותפארת הזה. והכל, הכל כמו שכתוב בהמשך, להעביר גילולים מן העם, לתקן עולם במלכותו יתברך, להחזיר את כל העולם כולו למלכותו. הדבר הזה הוא באמת בידינו, זה באמת בידינו. לזה קוראים לנו, לזה קוראים לנו, לזה מושכים אותנו, לזה, לקראת זה הכל הולך, הכל לקראת זה הולך. זהו הדבר המבוקש. זה מה שמבקשים מאיתנו. לכאן מובילים אותנו, מוליכים אותנו. נלך ברצוננו, מה טוב. אם חלילה לא נלך ברצוננו, אז כבר נשבע כביכול בורא העולם, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא חלפה, חס וחליל. וזה אנחנו מחכים, לקיום השבועה הזאת אנחנו מחכים. חלילה מי שהראה לנו ניסים כעת ועשה איתנו חסד מיוחד, חסד מיוחד, שלא לא מתגלגל שום חילול שם שמיים מכוח הניסים האלה. חסד מיוחד נעשה. אם אנחנו נתפוס את הדברים נכון, אם נבין אותם היטב, אז באמת אנחנו נוכל לקוות לראות מהירה ותפארת עוזר.